שלום לכולם, בוקר טוב. אנחנו בשיעור מספר 9 בסדרה על ספר יונה, ובעצם השיעור היום, אפשר להגיד שזה השיעור האחרון בסדרה. אני אדייק, זה לא השיעור האחרון בסדרה. בשיעור היום אנחנו נסיים את כל הפסוקים של ספר יונה, שכאמור זה לא כל כך הרבה פסוקים, 47 פסוקים סך הכל, אז אנחנו היום נסיים את הספר, לא נסיים את הסדרה. בשיעור האחרון, שזה שבוע הבא, בערב שבת תשובה, נסיים את הסדרה ונראה, נדבר על זה כבר בסוף השיעור בעזרת השם. טוב, מה עשינו שבוע שעבר? אני חוזר ואומר כל שיעור בפני עצמו, אבל כמובן מי שהיה הרוויח. בשיעור האחרון אנחנו עסקנו בעצם במהפך השני אצל יונה, אחרי שיונה, אני אגיד את זה בשפה ישירה, אחרי שיונה מתבאס עמוקות, יש לומר, מהמחילה האלוקית לתשובה המזויפת, החיצונית, השטחית, הרמאית של אנשי נינווה, יונה חווה רעה גדולה, והוא מבקש למות, לא פחות ולא יותר. הדגשנו שזה לא הפעם הראשונה שיונה מבקש למות, אבל הפעם זה אפילו יותר כואב לו, יותר חורה לו, וניתחנו את הסברות למה באמת יונה רוצה למות, למה כל כך רע לו וחורה לו, ולמה זה אפילו יותר קיצוני מאשר מה שהיה בפרק א', סעוני ועטילוני אל הים.
יש עוד איזשהו ניגוד שחשבתי על זה אחר כך, בפעם הראשונה שהוא אומר שהוא מוכן למות, מה הוא מוכן למות כדי להציל את עובדי אלילים, להציל את החיים שלהם, וכאן בגלל שהעובדי אלילים חזרו בתשובה הוא רוצה למות.
שוב פעם, חזרו בתשובה במרכאות, כן.
כן, אני, אבל שמה,
כן, כן, אני מסכים.
שעובדי אלילים לגמרי, והוא כדי להציל אותם, מוכן להקריב את עצמו.
אני מסכים, כן, יפה.
יש לנו עוד נביא, יש לו אינטראקציה כל כך גדולה עם גויים, הנבואות שלנו גויים.
דיברנו על זה בתחילת הספר, דיברנו על תחילת הספר. יש נביאים, יש גם בישעיהו, יש גם עובדיה ודאי, אבל עדיין הם לא הולכים ומנבאים על הגויים, לא בדיוק אל הגויים באינטראקציה ישירה. כן, לכאורה לא. דיברנו על זה בתחילת הסדרה. בכל מקרה, כנראה, ראינו שבעצם מה שקורה, איך למפרע יונה פתאום מבין שהתשובה שלו, זוכרים, שיעור 4, לידה מחודשת, ככה במצולות ים, בין פרק א' פסוק ט"ז לפרק ב' פסוק א', פתאום יונה מבין שהתשובה שהוא עשה בהיותו במצולות, תכלס, זו תשובה שהיא די דומה לאיזה מודל של תשובה? שלהם, שלהם, של הגויים, תגיד של הגויים, כן? של נינווה בפרק ג' שהיא תשובה מזויפת, תשובה חיצונית, תשובה שהיא כתוצאה ממצוקה כאן ועכשיו, תשובה מיידית, מהירה, ולכן אמרנו שפרק ד' הוא חשוב לנו, כי בפרק ד' זה הפעם הראשונה שבעצם יונה מפסיק לברוח. הפעם הראשונה יש לנו דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא, ספר יונה לא משופע בדיאלוגים, זה בעצם הדיאלוג הראשון, עד עכשיו היה ניסיונות לדיאלוגים שתמיד נענו בשתיקה מהצד השני, בין אם זה בפרק א', שהשם מתברך מדבר עם יונה ויונה לא עונה לו, ובין אם זה בפרק ב', שיונה מתפלל לקדוש ברוך הוא, שתיקה ויאמר השם, כן, לדגה, כן, שיקיא אותו. ובכל מקרה, בתחילת, ודיברנו על זה גם, אתם זוכרים, שההפך מלברוח זה לא להישאר, ההפך מלברוח זה לדבר. זה כלל חשוב בחיים בכלל, ואני מזכיר שתפילת יונה לא בנתה הדיאלוג, ועכשיו יונה בפרק ד' הוא לא מצוי בעמדה שבה הוא היה בפרק ב' או פרק א', גם לא בפרק ג', או במקום אחר, ולכן הפעם יונה לא בורח, לא רק שהוא לא בורח, אלא הוא פונה באופן ישיר, אולי אפילו ישיר מדי, קראנו את זה פעם שעברה, והתפלל אל השם ויאמר אנא השם, במקום שיונה נמצא בו עכשיו, למרות שהוא כועס, למרות שהוא מתוסכל, למרות שהוא שבור, למרות שהוא מרוסק, וכמו שאמר דותן, אפילו יותר ממה שהיה בפרק א', למרות כל זה, יונה מוצא בתוכו את הכוחות, ואני אומר, זה באמת, לפעמים צריכות הכוח, זה לא תמיד קל, הוא מוצא את הכוחות לדבר עם השם. לדבר עם השם בצורה ישירה, בצורה דוגרית. בפרק א' הוא לא היה מסוגל או לא היה רוצה. אני לא יודע, נקודת המוצא שאם הוא נביא, אז הוא כן מסוגל. אבל לא היה לו את הכוחות, עולה לו את הרצון מתחילת הספר, ועכשיו יונה הוא כבר כלי חזק, הוא כלי קיבול יותר חזק, אפילו הייתי אומר, בשביל לדבר עם השם יתברך, והבעיה זה לא לדבר עם השם יתברך. הבעיה שאמרנו שזה דיאלוג. וצריך לקחת בחשבון שאני בא לדיאלוג, אז מה זה אומר? אני יודע מה אני הולך להגיד, אבל בגלל שאני שותף, אז קח בחשבון שמה? שאתה לא יודע מה תשמע, שגם הוא ידבר. דיברת על הסרקזם בשבוע שעבר, נכון? אז קח בחשבון שנכון, שמישהו מקשיב לך. אבל א' ב' של דיאלוג, זה שגם אתה עכשיו צריך להקשיב. וכמו שאתה, אנא השם, אתה ככה וככה וככה, אבל אתה במיוחד. לא אמת, נכון? כמו שראינו שבוע שעבר. אז עכשיו, יונה, ובשביל זה צריך כוחות. כדי להגיד למישהו או למישהי, את לא בסדר, אתה לא בסדר, וכולנו יכולים, בסדר. או מתביישים, צריך כוח. אבל כדי להיות מוכן לקבל את הפינפוג, את מה שחוזר, זה כבר לא פשוט. ולכן, אם כל המגמה שלך זה רק להשמיע את הקול שלך, אז אין פה דיאלוג, יש פה שני מונולוגים. ועכשיו, יונה מבין בפרק ד' בפעם הראשונה, שבעצם הטעות הראשונית שלו, שהוא ברח, זוכים מי לפני השם, לא מפני השם, מי לפני השם, כדיוק אבן עזרא, אז הוא מבין שהטעות שלו לא הייתה טעות בהבנת המציאות, בניתוח שלו איזשהו כמן, קצין מודיעין, ניתוח המציאות. האם אנשי נינווה אכן מסוגלים לעשות תשובה שלמה, כמו שצריך שהם לא מסוגלים? זה בכלל לא העניין. עכשיו יונה מבין שהוא טעה במשהו הרבה יותר קריטי, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר עקרוני. כלומר, מה שדיברנו... בשיעור 7 כבר, האם יש ערך? האם הקדוש ברוך הוא בכלל מחשיב תשובה? גם שהיא תשובה חלשה, חלקית, מקולקלת מהיסוד ולא מחזיקה לאורך זמן. עכשיו, אין לי ספק שבתחילת פרק ד' יונה לא פחות כועס ולא פחות מתוסכל מתחילת הספר פרק א', אולי אפילו הרבה יותר. הוא ניסה לברוח, בכל זאת החזיר אותו וכולי. אבל פסוק ב' בפרק ד' זה אחד הפסוקים הכי חשובים בספר יונה כולו. במבט שטחי, לכאורה יונה יוצא לא בסדר. איך אתה מעיז להתרעם על הקדוש ברוך הוא? ששלח לך דג, שהציל אותך. מי אתה? כאילו, בכלל, להתקומם מול מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא זה לא פשוט. אבל במבט פנימי, זה לא מעניין אותי מה התוכן. עצם זה שהוא מתקומם זה כבר טוב. זה הדיאלוג שדיברנו עליו. יונה בוחר להתמודד. הוא בוחר לקיים דיאלוג. ומה מביא את יונה לקיים סוף סוף דו שיח עם הקדוש ברוך הוא? הרי בקלות יונה אלוף העולם בלנתק מגע. ולהוציא את הבטריה, להוריד את האנטנה, להירדם, לרדת ירקתי הספינה, כן, כל דבר, כמו שהוא עשה בפרק א'. ויונה, למרות שהוא באמת תובל ב-40 שעה של כאב, של תסכול, של אכזבה, מה הוא עושה? הוא פוגש את עצמו. הרבה מבנים פרק ד' עם פרק א' ופרק ג' זה הפכים, פרק ד' זה קצת גם קונטרה לפרק ב' בהקשר הזה. לכאורה א' וג' אינטראקציה של תשובה עם גויים, דיברנו על זה בשיעור 3 ובשיעור 7, וב' וד' בפרק ב' יונה פוגש את עצמו, לפני פרק ב', נכון, במצולות ים, ועכשיו בפרק ד' הוא שוב פעם פוגש את עצמו. ועכשיו, אם אמרנו שבפרק א' ב', בעיקר פגשת את עצמו ועשה תשובה מהירה, תשובה שהיא די דומה לתשובה בפרק ג' של אנשי נינווה, אז עכשיו... יונה מבין שכל השאלות שלו, כל הקושיות, כל התסכולים שלו, הם לא על הקדוש ברוך הוא. כי זהו, עכשיו נינווה כבר לא רלוונטי, נינווה חזרו בתשובה. פרק ד' נינווה מחוץ למשחק, הם לא מעניינים אותנו בכלל. אמרנו, זה ספר יונה, זה לא ספר נינווה. ועכשיו יונה מבין שכל התסכולים, הכעסים, זה אצלו בפנים. זה שלך לגמרי. אל תזרוק עליי כל מה שהבאת מעבודה. מכירים את זה? זה שלך, תשאיר את זה במשרד. אל תוציא את זה עליי ולא על הילדים. זה שלך, זה לא שלי. ופתאום עכשיו, יונה, שיונה לא מודע לזה, אז הוא משקיע את כל האנרגיות בחוץ, על אלה ואלה ואלה, אבל עכשיו, כאילו, יש לו תרעומת על נשי נינווה, אבל עכשיו פתאום הוא מבין שהכל אצלו בפנים, ולכן זה ספר יונה ולא ספר נינווה. ופה סוף סוף, בתחילת פרק ד' שיונה ויומר השם אל יונה, והקדוש ברוך הוא עונה לו, רק פה מסתיימת הבריחה שהתחילה בפרק א' פסוק ב'. ברגע שיונה בוחר לדבר עם השם והוא מקבל מענה, פה הסתיימה הבריחה. רגע, אנחנו לא נגיע לזה. עכשיו הבריחה היא לא בריחה מהקדוש ברוך הוא. בין אם זה מפני השם ולפני השם. מה הקדוש ברוך הוא, גם ילד בגן יודע שאי אפשר לברוח. נכון? פה בפרק ד' פסוק ב' לראשונה, מסתיימת הבריחה של יונה מעצמו. ולברוח מעצמו גם באמת אי אפשר. לא, זה מה שאני אומר, אבל כל הזמן הוא בורח מעצמו. נכון, מה הוא חשב? שאם הוא יתאבד בגרמה, אז הוא יוריד את המסכים, וזהו, ושלום על ישראל.
מעצמו, לא מעצמו.
מעצמו, מהתמודדות שלו עם עצמו. עכשיו,
יונה, אתה מתאים למה שאמרת הרגע שבעצם הדבר זה לא נינווה אלא הוא?
לגמרי, אמרנו, ספר יונה, לא ספר נינווה. הרי אם זה ספר נינווה, אז זה צריך להסתיים בסוף פרק ג', זהו, ולא עשה, זהו, עכשיו אנחנו בפרק ד'. בואו נתקדם עכשיו לפרק שלנו, למה שנשאר לנו ללמוד היום. אחרי שהקדוש ברוך הוא רואה שיונה מפסיק לברוח מעצמו, ולכן הוא מתחיל להתמודד, והוא מתחיל לדבר, והוא פונה אל הקדוש ברוך הוא כהצעה לחידוש הקשר. אומנם זה הצעה אגרסיבית, זה לא נעים, זה דוגרי, אבל אז, ורק אז, אחרי שהוא רואה שיונה הוא ברסלבר שעושה תשובה על תשובה וחוזר בתשובה שוב פעם, אז הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו עונה ליונה, הוא מחליט לקחת חלק פעיל בדיאלוג, ועכשיו בואו ננסה לנתח את התשובה שהוגדרה כתובה בתור סרקזם, אוקיי? אז בואו ננסה לנתח את התשובה, ואמר, זו תשובה מקוטעת. נכון? בואו נראה, אני מזכיר, בסוף הפסוק, אחרי שיונה מכריז שטוב מותו מחייו, יש פרשה סתומה. כלומר, יש שקט בלי מענה, ורק אז, בסוף, בפסוק ד', הקדוש ברוך הוא שואל את יונה, בציניות, נו, היטב חר לך? כן, כן, הספיק לך?
הפסיכולוגים של היום אומרים, זה מישהו מתוסכל,
אל תתקוף.
תן לו לשאול בזה רגע.
אז אני לא יודע כמה רגעים, אבל גם, נכון, אבל יש פה פרשה סתומה, ואז שואל, נו, הספיק לך? ואז מה יש? כן, ואז עדיין יש לך עוד פרשה סתומה. ושימו לב, יום השם היטב חר הלך. מה התשובה של יונה? בוא נקרא. ויאמר אדוני היטב חר הלך, אני במקור א', פרק ד', פסוקים ד' עד סוף הספר. ויאמר אדוני היטב חר הלך, ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל. כן, מה התשובה של יונה לשאלה של השם? הוא לא עונה! מה הוא עושה? ואז כל הסיפור, אני לא יכול להגיד אותו סגנון, כי אז לא עשית טענה, כי אז מה, יונה, לא למדת כלום? יכול להיות שזה התשובה, אבל אני בבעיה. אני מזכיר, אנחנו בסוף הספר, אין לי פה את מרחב.
הוא לא רוצה דיאלוג באמת.
אני שוב פעם, אנחנו רק ברמת הפשט, אני משקף לכם מה כתוב, או מה לא כתוב.
הוא מנסה להוכיח לקדוש ברוך הוא שהוא צדק. הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, בואו נחכה ונראה מי צדק.
ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. אני אגיד, ואני חושב שזה לא נתון לוויכוח. ויאמר השם היטב חר הלך, מה התשובה של יונה? אמרנו דיאלוג.
הפסקת הדיאלוג.
עזוב, לא מתאים לי. לא מתאים. יונה לא עונה בחזרה. מה הוא עושה?
אבל זה לא שאלה באמת.
עונה סוכה. הייתי מצפה לתגובה. אמרנו עכשיו מדברים. יש ספה, יש ספה, יש חדר, 400 שקל לשעה. בוא, הוא קם ויוצא. אבל השם לא מנתק מגע, ואני עוד אסייג את זה, וימן אדוני אלוהים כיקיון, ויעל מעל היונה להיות צל על ראשו, להציל לו מרעתו, וישמח יונה על הכיקיון, שמחה גדולה וכו'. הפסוקים האלה חותמים את פרק ד' ואת ספר יונה כולו. ולכן אין לי פה עוד מרחב הרצה. כן, זה מסלול להמראה, העלילה מסתיימת, אני חייב כאילו להגיע פה לאיזשהו סיומת, למשהו, שורה תחתונה שתסכם את הכל. הסיפור של הקיקיון זה סוד. כבר ברמת הפשט. זה סוד גלוי, כולם ברור שזה סוד. יש פה משהו סודי, לא ברור למה קיקיון. מה צריך את הקיקיון עכשיו? מה הקיקיון בא, איזה חוסר הוא בא להשלים? יש פה רק דבר אחד שהוא ברור לנו. ברור לנו שהקיקיון זה מסר. זה לא רק מה שנקרא רשת צל לעת מצוא. כי אם אתה עושה רשת צל לעת מצוא, תביא... אפשר לעשות דברים יותר יעילים, כן, מאשר קיקיון. ברור לי שאני קורא את הפסוקים האלה, שוב, ברמת הפשט, ברור לי שהקיקיון זה עוד שליח. זוכרים פרק א', כמה שליחים? פרק א', ב', כמה שליחים יונה קיבל? שמונה שליחים. אז לכאורה פה זה השליח התשיעי, או שזה ספירה אחרת, מה נדבר על זה? ולפי העניין הזה, פרק ד' בעצם, זה לא אפילוג, כלומר, זה לא איזשהו עדכון על מה קרה בסוף העלילה שהשם אכל לנינווה, ומאז יונה הם חיו באושר ואושר, אז עצם היום הזה, או בגרסה החרדית, והיום הוא ראש כולל בבני ברק. לא, זה לא, זה לא הסיפור פה. פרק ד' זה לא איזשהו עדכון, תדעו לכם מה קרה אחרי שיא העלילה בפרק ג', נכון? אני לא יודע, אולי בנינווה. אבל אני יודע שעניינו של פרק ד' ביותו פרק ד' בספר יונה, זה ההזדמנות האחרונה שלי, שלנו כולנו היום, לפתור את כל השאלות, לפתור את כל הבעיות שצצו ולא נפתרו עדיין בפרקים א', ב' וג', כי אין לי אפשרות אחרת. ולכן, כשאנחנו באים לפרק ד', צריך לדעת שזה שיא הספר. וכפי שראינו בשיעור שעבר, את המהפך, התשובה על תשובה של יונה בתחילת הספר, בפסוק ב', שהוא עונה להשם. לכן, לפי זה יוצא לנו, אם דיברנו על זה בשיעור הראשון, מה הנושא המרכזי של ספר יונה, אז יוצא לנו שספר יונה הוא בכלל לא ספר על התשובה. כי אם ספר יונה היה על התשובה, אז היה צריך להסתיים בפרק ג', שהשם מתנחם ולא עושה את הרעה שהוא תכנן לעשות לנינווה. ובפרק ד' יונה משמיט את מידת ה... כן, ורב חסד. שתיקה. אין אמת. נכון? כי ליונה קשה עם הנהגת החסד האלוקית. עכשיו, זה מעניין שיונה הוא לא היה הראשון שקשה לו עם זה. מי היה הראשון, או לא יודע הראשון, אבל אחד שבולט לגמרי מהעניין הזה, זה מורו ורבו. אליהו זה מורו ורבו, מורי ורובי. מורו ורבו המובהק. תראו מה קורבט, ילקוט שמעוני. קום לך צרפת אשר לצידון. למי זה נאמר? לאליהו. הנה ציוויתי שם אישה על מלאך על כליך.
אגב, זה דומה לקום לך.
אנחנו לא נגיד לזה. ותני רבי אליעזר, יונה בן אמיתי, בן צרפית אלמנה היה. יונה זה לא סתם תלמיד מובהק של אליהו הנביא. תראו את הסיפור במלאכים, מקור ג', במלאכים א' פרק י' ז'. זה קצת בדילוגים. חזקה שמכירים, אבל אני אעשה רענון. בכל זאת, מאז הבגרות בכיתה יוד, עברו ככה, כן?
עוד יותר צפון המקריות.
והיה דבר אדוני אליו לאמור, קום לך צרפת אשר לצידון, נכון? זה צפונית לגת החפר. וישבת שם, הנה ציוויתי שם משאל מאכל כליך, ויקום הילך צרפת ויבוא אל פתח העיר, והנה שם משאל מנה מקוששת עצים, ויקרא אליה וכולי. ותלך לקחת ויקרא אליה ואומר לה, קחינה ליפת לחם בידך, ותאמר, חי אדוני, אלוהי רע, אם יש לי מעוג, כי אם מלוך קמח בקד ומעט שמן בצפחת, ונינים מקוששת. קיצר, מצב ברוך, יש לה בן אחד, והם בקושי חיים. ותלך ותעשה כדבר אליהו, ותאכל הוא, היא, והוא וביתה ימים. קד הקמח לא חלתה, צפחת השמן לא חסר, כדבר נבד אליהו. כן, ואז פרשה פתוחה, ואז היא אחר דברים האלה, חלה בין האישה בעלת הבית. מי זה? מי זה? יונה, יונה. והיא חוליו חזק מאוד, אשר לא נותרה בו נשמה. ותאמר לאליהו, מה לי ולך איש האלוהים, באת אליי להזכיר את אבוני ולהמית את בני? ואומר אליה, תני לי את בנך, ויקחהו מחיקה, ויעלהו על העלייה אשר הוא יושב שם, וישכבהו על מיטתו. ויקרא אל אדוני, ויאמר, אדוני אלוהי, גם על האלמנה אשר אני מתגורי, מה, ראות להמית את בנה? איפה האמת? כתוב, והתמודד הילד, עד בסופו של דבר, מה? מה קורה בסוף? ותשוב הנפש הידע על קרבו ויחי, ויקח אליהו את הילד, הוא יונה, וירודהו מן העלייה הביתה, ויתנהו לאמו, ואומר אליהו, ראי, חי בנך. ותאמר האישה אל אליהו, אתה זה ידעתי, כי איש אלוהים אתה, ודבר נאי בפיך, אמת. יונה, הוא בן האישה האלמנה שמכלכלת את אליהו. ואליהו מחיה את יונה אחר מותו. בלשון הזוהר הקדוש שלא לפניכם, בחלק ב', דף קופצד ג', כתוב יונה מחילה דאליהו קעתי. כלומר, יונה כל הכוח שלו נובע, גם הרוחני, גם הגשמי, מאליהו הנביא. לכן אין זה פלא שיונה, תלמיד מובהק של מורו ורבו, הוא פונדמנטליסט. הוא קיצוני, הוא קנאי על מידת האמת. כי אליהו תובע, קנו קינתי, את בריתך עזב, או כן, או בגלל זה הוא חוזר לברית, כל מילה כדי לראות שעם ישראל מקפידים על הברית, נכון? והאמת הנוקבת, איך שלא נסתכל על זה, היא לעולם תהיה אנטיתזה לאיזה מידה? חסד. לא עבדת, בעיה שלך, מה אתה רוצה ממני? צדקה, לך תעבוד. אבל זה חסד. החסד זה לא הולך עם האמת. האמת זה מידת הדין, החסד זה לפנים משורת הדין.
זה הקפיטליזם.
אז ננסה עכשיו בוא נראה איך הקדוש ברוך הוא מתייחס למידת האמת של אליהו. מלכים א', פרק י"ז. ויהי דבר אדוני אליו לאמור, זה מקור ד' אצלכם. לך מזה ופנית לך קדמה ונסתרת חלקרית על אשר על פני הירדן. והיה מהנחל תשתה ואת העורבים ציוויך כליך שם. וילך ויעש כדבר אדוני וילך וישב בנחל קרית אשר על פני הירדן. והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב. בערב, רע, ומנחל ישתה וכולי. הקדוש ברוך הוא, שקשה לו עם מידת האמת של אליהו, מוכיח לאליהו שלוש פעמים, שכל העולם בכללותו, ובפרט אתה אליהו הנביא, אתם לא יכולים להתקיים מבלי מידת החסד האלוקית. העורבים מפרנסים את אליהו בחסד השם עליו. האלמנה מחלקלת אותו בצרפת, כן, ליד סידון, באמצעות עוגה קטנה, למרות שהיא לא מספיקה לה, אבל היא עושה חסד. אתה איש אלוהים, אז אני מתחסדת איתך.
דווקא אומרת שזה מה שמחיל את הילד, זה אמת, זה
הוכחה לאמת. רגע, שנייה, נגיד לזה. הוא אומר פה, אבל היא עוזרת לו לפנים משורת הדין, כי היא אלמנה, היא קודמת לאליהו, נכון? וכל מעשה החסד, שזה כבר נושא לסדרה, לפרקי אליהו, זה משהו אחר לגמרי, אתה איש אמת? מה, אתה לא שם לב שכל הזמן אני מארגן לך שאיך אתה חי? בזכות מידת החסד. לא, לא מידת האמת. ואליהו הנביא שמכריז, חי השם יהיה טל ומטר, כן? מכריז רעב בארץ, הוא שומר את מפתח הגשמים. יונה הוא התלמיד, הוא התלמיד שלו, והוא הבן הרוחני שלו. לכן יונה בן אמיתי. אמת. ולכן כאליהו רבו, גם יונה לא מבין. הוא לא מבין למה השם חס על נינווה. למה צריך לשלוח נביא לגויים, לנינווה? למה הקדוש ברוך הוא מקבל את הפייק תשובה שלהם, שלא מחזיקה מעמד? הרי זה נגד מידת האמת. ולכן יונה, באופן טבעי, לא מאסס להשמיט מידגים במידות הרחמים, דווקא את מידת האמת. לפה מגיע סייסים של הספר, וזה הסיפור של הקיקיון. וימן אדוני אלוהים קיקיון, לא וימן אלוקים, לא וימן הוויה. הוויה זה רחמים, אלוקים זה מידת הדין. וימן אדוני אלוהים. יש פה שילוב של מידת הרחמים עם מידת הדין. וזה דומה לחסד הראשון. בפרק ב' ראינו וימן אדוני דה גדול. רחמים גמורים, שם הוויה. המינוי והזמנת הדג והקיקיון זה בעצם המשך ישיר. הנה שם ציוויתי, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה חלקלך. זה המשך ישיר לחסד של האלמנה עם אליהו. פתאום יונה, איש האמת, זוכה לחסד חינם מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מזמין לו, לא עוגה קטנה, מזמין לו קיקיון קטן, אבל זה לא שהסוכה קרסה פתאום, כמו לפני שנתיים פה בשכונה, שהיה רוחות וכל הסוכות עפו מהמגדלים ודברים כאלה. לא! זה לא שאין לו ברירה. הרי זה לא פיקוח נפש. יונה, חם לך? אין לך כובע קרם הגנה, ליטר וחצי מים, שלוש שקל, ומצב רוח טוב? חביבי, כנס לעיר. הרי גם להם יש חמסים, מה הם עושים? יש שם בניינים, כנס. עכשיו, אתה תהיה סלב, אתה תשב במזרח, עם משרתים שיעשו לך ככה, עם ה...
בניינים אמורים לפה, לפי מה שאומר, אז איך אתה אומר?
לא, אבל הוא יודע ש... ולא עשה. הוא יודע בסוף פרק ג'
אם הוא ייכנס בניין, אז אנשים יראו, אתה עובד עליהם.
לא, למה עומד עלינו?
אמרת עוד 3 ימים, נבנה נחרבת.
נכון, והיא לא נחרבת. עוד 40.
הוא יודע, הם לא יוצאים אבא.
נו, בסדר, אבל מה שאני בא להגיד, זה שהקיקיון הוא בכלל לא קריטי, לא צריך אותו. לא צריך אותו. אתה רוצה צל, זה פיקוח נפש לך לעיר. אבל יונה איש האמת, הוא עקרוניסט. לא, אני לא אכנס לעיר. כמו שאמרת, זה אנשים רעים.
זה כן בורח.
רגע,
הוא יוצא מהעיר.
הוא יוצא מהעיר, אבל שנייה, אני אומר, מה שבאתי להגיד, בגלל הקנאות שלו והאמת שלו, יש אנשים שהם עקרוניסטים והם מוכנים לסבול למען האמת. ולכן בשביל זה הוא נשאר מחוץ לעיר, הוא סובל בסוכה האנושית שלו. ואז הקדוש ברוך הוא מפנק אותו. איך הוא מפנק אותו? בחסד שולי קטן ולא כזה נצרך. זה לא עורבים שמביאים לו לחם ובשר בבוקר ובערב. מה זה? זה גם לא אלמנה שהופעה לעוגות, כן? עם... לא, מה זה? כל הקיקיון על גבי הסוכה שלו, אבל זה חסד. זה חסד קטן וחסד אלוקי, זה לא חסד לעולם כולו, זה חסד רק ליונה. ואימן אדוני אלוהים קיקיון והיה מעל יונה להיות צל על ראשו, שימו לב מה כתוב, להציל לו מרעתו. שלך, רק לך, רק לך, יש פה, זה הרעה הפרטית של יונה בלבד. עכשיו בוא נראה, מה התגובה של יונה? להציל לו מרעתו, מה כתוב? וישמח יונה על הקיקיון, שמחה גדולה, מקודם היה לו רעה גדולה, כן? רעה גדולה. עכשיו יש לו שמחה אדירה, על מה אתה שמח? כל הקיקיון קטן, חסד קטן, יונה מצד אחד הוא שמח על החסד, אבל בו בעת חורה לו רעה גדולה, על מה? על החסד הגדול של הקדוש ברוך הוא עם אנשי נינווה. ופה בולט הניגוד, אתה לא חסת ואני לא אחוס?
רגע, למה הוא מתערב באינטראקציה של הקדוש ברוך הוא?
עכשיו אתה שואל, זה תשאל בשיעור. זה תשאל בשיעור. וכל הספר, אנחנו מתמודדים עם זה.
זה יונה.
זה יונה.
השאלה היא עדיין, כשאני אומר מתחת הסדרות, יונה, סליחה שאני אומר, פשוט לא מצליח השליחות הזאת, לא מצליח להבין את התמונה הכוללת. הוא כל הזמן יש לו שאלות, הוא כל הזמן מסתבך עם זה.
נו, על זה איך אמר לי הראש ישיבה שלי? נו, נו. תגיד אתה, אחרי הכל אתה וששאלת, אז מה אתה עונה על זה? לא, יש לי תשובה, אבל מה אתה עונה? אתה אומר שהוא לא מתאים לשליחות, אז אני אשאל אותך מה השליחות?
הדיבור.
לומר לנינווה את מה שקדוש ברוך הוא אמר לו.
זה תשובה נהדרת אם היו קוראים לספר ספר נינווה. איך קוראים לספר?
לא, לא.
איך קוראים לספר?
החשוב הוא...
ספר יונה, החשוב פה זה לא נינווה.
זה מה שהחשוב זה הדיבור. שאתה חוקרים את יונה ולא את נינווה.
נכון. אם אתה שואל אותי, יונה צריך להגיד תודה לנינווה. שבאמצעותם, הם השליחים, בדיוק כמו שאמרת, הם השליחים. מה אכפת לי מנינווה? הם עתידים להרוס בית השם, מה אכפת לי מנינווה?
אגב, אליהו היה קיים באותה תקופה.
שאלה מרתקת, ניגע בה בסוף אולי, אם נספיק. אנחנו חייבים להספיק.
אם הוא היה נוכח בנושא של נביאי השקר וכל התהליך הזה שהוא עושה...
בוא נראה.
השליחות לנביא לא נותנים שהוא יבין שמספיק תשובה קלה ולא עכשיו שחייבים תשובה קשה.
לב, סטופ, מה, משה.
כן, הוא רשם.
סטופ, יהוד, ירמיהו. מה יחזקאל? כל הנביאים זה מה שקורה איתם.
לא.
כל הנביאים עוברים תהליך בית ספר, הקדוש ברוך הוא מלמד אותם הרבה דברים. יחזקאל, ירמיהו, משה.
אבל זה לא השליחות שלה, השליחות שלה להזיז אחרים. להשפיע על אחרים.
למה
שאתה
הולך לצורך
חסידית, כל השליחות
זה
שהוא
יודע. לא, לא, אני יודע. מה זאת אומרת? שיונה עובר תהליך. הגמרא במגילה דף י"ד כמדומני. נבואה שנצלחה לדורות נכתבה. שיונה עובר תהליך ביותו נביא, זה לא יונה בן אדם, יונה בן הצרפית.
פה מישהו בעוד 2000
שנה. הנה, אני פה, באדר גנים מתחזק בעוד השם הזה. זה לדורות. אחרת זה לא נכתב.
למה שאלתי?
הרי כפליים יוצאי מצרים עמדו נביאים לעם ישראל, ולא יודעים מה הנבואה שלהם.
אם הוא היה נוכח במקרה של אליהו, יכול להיות בגלל זה הוא כעס, מה אליהו עושה, הוא רוצה להיות עוד יותר
מזה. בוא, אני רוצה שנגיע לאפשרות הזו, אבל פה צריך להתקדם. אז כאמור, פה בולט הניגוד, אתה לא חסת ואני לא אחוס. שמחה גדולה יש לך על קיקיון מאפן, ועל החסד המטורף של הפייק תשובה של עיר שיש בה 120 ריבו, שזה 1,200,000 איש, אנשים, אבל שימו לב כמה חשוב לשלב דין מרחמים. לכן הזמנת הקיקיון זה לא בשם הוויה, רחמים, כמו וימן הוויה, וימן אדוני די גדול לבלוע את יונה, אלא שילוב, וימן אדוני אלוהים קיקיון. בדיוק כמו שבריאת העולם בבראשית פרק א', בראשית ברא אלוקים. אבל אחרי זה בפרק ב', מה כתוב? הוויה אלוקים, משווים את הדין והרחמים. כי הקדוש ברוך הוא רצה לראות העולם במידת הדין. ראה שלא מתקיים, שיתף בעמידת הרחמים. הרב ריבלין שליטה, לשעבר המשגיח של קרם ביבנה, יש לו ספר נפלא על יונה, הוא מראה שבעצם סיפור הקיקיון זה אחד לאחד חזרה על סיפור העורבים אצל אליהו. וזה גם חזרה ומקבילה על סיפור האישה האלמנה הצרפית. וגם אפשר להשוות בו את סיפור הקיקיון לסיפור יותר מאוחר של הרותם ועוגת הרצפים של אליהו. תראו, מקור ה', פרק י' במלכים א', ויגד אחיו לאיזבל את כל אשר עשה אליהו ואת כל אשר, ואת אשר, ואת כל אשר הרג את כל הימים בחרב. ותשלח איזבל מלאך אליהו למור, כה יעשו נכון יוסיפון, כן, אני ארוג אותך וכולי. וירא ויקום וילך אל נפשו ויבוא באר שבע אשר ליהודה, ויחנה ראשם, והולך במדבר דרך יום, ויבוא ישב תחת הרותם אחד, וישאל את נפשו למות. נשמע לכם מוכר? נביא שרוצה למות, נכון? נשמע מוכר. ויום רב, אתה אדוני, קח נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותיי. נשמע לכם מוכר? וישכב וישן תחת רותם אחד, והנה זה מלאך נוגע ואומר לו, קום אכול. ויבד והנה מרעשותיו עוגת רצפים וצפחת מים, ויוכל וישת וישוב וישכב, וישוב אחד נוגע שנית ויגע בו. אומר, קום! מה אתה שוכב? מה אתה, בן אדם, מה לך נרדם? אכול, כי רב ממך הדרך. ויקום ויוכל וישתבח בכוח האכילה יהיה 40 יום, 40 לילה, מגיע להר סיני, ויבוא שם אל המערה וכולי. ויאמר, מה לך פה אליהו? ויאמר, קנו קינאתי. אדוני אלוהי צבאות, כי עזור בריתך בני ישראל, מבחותיך הרסו, וכולי וכולי, ויוותר אני לבדי. חז"ל דרשו כיצד החסד של הרותם ועוגת הרצפים הם שליחים. הם שליחים אלוקיים לאליהו, למנוע ממנו לקטרג על ישראל. רצפים, אומרת הגמרא, לשון רוצפה, גחלי רתמים, כי מי שמדבר לשון הרע, אז מאכילים אותו גחלי רתמים. וכמו יונה, שזה מגיע לגוף האישי שלו, אליהו, אז גם אליהו מודה ושמח בהצלה האלוקית הפרטית, מכוח איזו מידה? מידת החסד, לא מידת האמת. אבל כשזה מגיע לאחרים, לציבור, בין אם זה יהודים או גויים, אז גם אליהו וגם יונה, שניהם תובעים את מידת הדין, את האמת האבסולוטית. לכן הקדוש ברוך הוא שולח ליונה פה מסר באמצעות חום השמש. השמש אצל חז"ל זה ביטוי למידת הדין העתידה, לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה. ומה עושים בה? רשעים נידונים בה. יש הרבה מקומות שזה ביטוי ככה בגיהנום יהיה חם יותר, נכון? אגב, המילה חמה, היא מזכירה גם בעברית את המילה חימה, כף. ההגנה מפני השמש מבחינת יונה זה בזה שהוא עושה סוכה. עכשיו, בזוהר הקדוש מרבים לדבר על זה שסוכה זה מכונה צילה דמי מנוטה. כלומר, זה לא סתם צל מהשקע ברומטרי, כן? מפגיע השמיים, אלא זה צל של האמונה, שהאמונה מה שמגנה ומשוחחת עליך. תראו מה הקשר בין סוכה למידת החסד, כותב בשפת אמת, מקור וב. טעם סוכות אחר ראש השנה ויום הכיפורים, כי הבעלי תשובה אין להם מקום. אין להם מקום. והקדוש ברוך הוא נותן לו מקום, והוא...
תכניס את הילדים שלהם למוסדות
שלהם. והוא עסוקה. כי בני ישראל הם מעטה בעלי תשובה, ויושבים בצילו של מקום. וכפי מה שיודע אדם שאין לו מקום מצד עצמו, נותן לו הקדוש ברוך הוא מקום. ומקום זה גבוה ממה שזוכה במעשיו. ועל זה הוא מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כי הבעלי תשובה... יושבים במקום הניתן למשמיים, כנל. עכשיו יונה הוא בעל תשובה, הוא עשה תשובה, הוא בעל תשובה, נכון? והנה בראש השנה, ביום הכיפורים, נגלים בני ישראל מיצר הרע, איך? בחסד עליון. ואחר זה צריכין הגנה יותר, כי התיקון שאינו במצד זכות עצמו, רודפים אחריו בקטרוגים. לכן הקדוש ברוך הוא מגן עלינו אחר כך בסוכה. ועל זה נאמר, ברוך פודה ומציל, פודה בראש השנה ויום הכיפורים, הוא מציל בסוכות, שלא יבואו הקטרוגים לאבא. נמשיך פה שפת אמת שנה אחרי זה. בפסח יציאת מצרים מחסד השם, ואחר כך בראש השנה נידון האדם אם תיקן מעשה בידי החסד, כי כל חסדי השם הם כדי שתקן האדם מעשה בידי החסד, וכשזוכה בדין נמצא נשלם החסד גם על פי מידת הדין. וזהו החסד של חג הסוכות, שהוא החסד הבא על פי דין. ולכן הקדוש ברוך הוא כתוספת לסוכה האנושית שיונה בולה בעצמו, הוא מוסיף לו שכח את צל האמונה של הקיקיון. ולכן נזכר כאן שוב גם רחמים וגם דין, ועימן הווי האלוקים. נכון, החמה, השמש מתיקה ליונה, הוא בא על תשובה, אבל כנראה שזה עוד לא מספיק. השכח מתייבש. חם לו. כן, מה שנקרא בלכות סוכה, חמתה מרובה מצילתה. אז הקדוש ברוך הוא שולח לו אקסטרה, שכח בדמות קיקיון. כלומר, השם מרחם גם על מי שלא מגיע לו, וזה חסד, מידת החסד. ומידת החסד האלוקי, חסד קטנטן, מביאה את יונה לשמחה גדולה. זה פעם ראשונה. שמתם לב? יונה שמח, זה כאילו, מה בין יונה לשמחה? הפעם הראשונה שיונה שמח, זה פה. ונשים לב שהקדוש ברוך הוא ממש כמו פרק א' שהולך ליונה שליחים. פרק א' דיברנו על שמונה שליחים, זוכרים? רוח, פרק א' ב', רוח, ים, אונייה, מלאכים, רב חובל, עוד פעם המלאכים, דג, והשליח השמיני? השליחה, הדגה, נכון? הפעם כמה שליחים יש לנו? יש לנו, שימו לב, שמש, קיקיון, תולעת, רוח קדים חרישית, ושוב פעם, שמש, נכון? ותח השמש על ראש יונה. אבל יש כמה הבדלים בין שתי קבוצות השליחים הללו. בפרק א' זה הרוח והים, פה זה רוח ושמש, אבל קודם כל השמש. פרק א' מגיע דג גדול, יצור ענק, כאן מה מדובר על? תולעת קטנטנה. בכל תולעת חרוצה. בפרק א' זה מרוץ שליחים. כל שליח לוקח את המקל וממשיך מאיפה שהראשון הפסיק. פה, כל שליח, הפקודה הקודמת מבוטלת. קודם כל, שמש, מידת הדין. אחרי השש מי מגיע? קיקיון, מידת החסד. ואז תולעת, שוב פעם מידת הדין, נכון? ואחרי הרוח והשמש. כלומר, פה כל שליח לא יכול לפעול לבד להעביר את המסר, כי בפרק ד' אני מבין שצריך גם את הפינוק, גם את המקל וגם את הגזר. גם את התנועה שאנחנו צריכים את החסד, שם הוויה, וגם שם אלוקים, גם את מידת הדין.
החסד פה בא בשביל שהדין יכיר אותו.
זה מה שאני אומר, שפה יונה מבין את העניין, שהעולם חייב להתנהג בהרמוניה. בסינרגיה של החסד והרחמים, יחד עם מידת הדין. אגב, אם נלמד כל השליחים סך הכל, יש לנו שמונה שליחים בפרקים א' ב', עוד חמישה שליחים ב-13.
13 מידות.
נכון, 13 מידות, איזה מידות? הרחמים. נכון, 13 מידות, שזה כולל מידת רב חסד ואמת. לא 12 מידות של יונה. טוב, הגענו לסוף, ופה אני חייב מה שנקרא... לא גילוי נאות, אני חייב לסיים. זה הגילוי הנאות. יש פה עוד הרבה מה להרחיב על הקיקיון, אבל צריך להצטמצם, ומראש, יחד עם זאת, גזרנו זמנים, כדי ששבוע הבא יהיה שיעור לפני שבת תשובה, השיעור האחרון. בסוף, אני אומרת משהו על ספר מלאכים, כמו שאליהו נכנע לקדוש ברוך הוא, ויורד לסוף דעתו, כך גם יונה, תלמידו של אליהו, בסופו של דבר, לכאורה מיישר קו ונכנע לקדוש ברוך הוא, אבל לא עניתי על שאלה אחת. והשאלה היא איך יונה מגיב לדיאלוג. יונה פותח פה בחריפות, בישירות, על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עונה לו, היטב חר הלך, ואז עונה לו, ואז הוא רואה שיונה לא מגיב, אז כן, ויצא יונה. אז חזרנו לדפה של פרק א' ב', הבנתי, נדבר איתך בשליחים. איך יונה מגיב לשאלות של הקדוש ברוך הוא בסוף הפרק. הנביא ששותק, שזה לכאורה סתירה, מיני הווי, נביא ששותק, כן? נביא בא להביא דבר השם, בורא ניב, שפתיים. הנביא ששותק בתחילת הספר מכוח מידת האמת, מידת הדין, והנביא ששותק גם בסוף הספר, למול המסר המרכזי וההבנה הגדולה שחייבים הוויה ואלוקים, שחייבים לשלב את מידת הדין והרחמים. והפער הזה של שתיקת יונה הוא חורה לחז"ל, עד כדי כך שזה מביא אותם להשלים את הפסוקים החסרים במדרש. תראו מקור חטא, ילקוט שמעוני. ואמר לו יונה, מפני מה אתה בוכה? יש לך צער על זה שלא גידלתו ולא הכנסת בתוכו זבל? כן, דשן, קומפוסט.
מי אמר?
לכאורה השם. ולא השקית בו מים, לילה אחד, חייו הלילה, כן, אחת יבש, כן, ולילה אחת יבש, כך חסת עליו, ואני לא אחוס על נלווה עירה גדולה, לכאורה עד כאן פסוקים של ספר יונה, אבל יש פה עוד תוספת. באותה שעה נפל יונה על פניו ואמר, הנהג עולמך במידת רחמים, נכתיב לאדוני אלוהינו הרחמים והסליחות. מה? אתם מבינים מה עשו פה חז"ל? הם הרגישו את החוסר. אבל שימו למידת השילוב, הרחמים והדין. עכשיו, עבורי, אני מאוד מבין את חז"ל. כאילו פשוט, למה צריך להשלים את העניין הזה, נכון?
זה לא חינוכי.
לא, זה חייב להיות המסר, נכון?
לא, לא.
אז אני מתחבר פה לילי, נכון. בהכרח הדברים של המדרש הם לא קריטיים. השתיקה של יונה בעיניי, כמו שאתה אומר, היא הרבה יותר חזקה. עכשיו שאלה, רגע. אבל זה לא... אבל זה מסבך אותי. השתיקה הזאת היא מסבכת אותי, ובזה אני ארצה לסיים. יש שתיקה. מה אני עושה עם השתיקה הזו? ופה אני רוצה להציג שתי גישות פרשניות, שהן סותרות, הן הפוכות, ואין לי שום יכולת להגיד מי צודק, חוץ ממה שאני חושב שזה מה שאני צודק. אבל אין לי יכולת באמת. בואו נראה ככה. גישה אחת אומרת, שיונה בכלל לא שתק. איפה כתוב שיונה שותק? מה הפסוק האחרון? הפסוק האחרון מה הוא אומר? איך הוא מסתיים? ואני לא אחוס?
שמה רטורית.
לא, 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 אני אסביר. יונה לא שותק. יונה, לאור מה שעובר עליו בפרק ד', יונה קם ומדבר. אוהו מדבר! אבל הוא לא מדבר בפרק ד', כי אם עד עכשיו יונה נאלץ לנבל הגויים, ומתוך כך הוא למד את השיעור החשוב כל כך, וזו השליחות אולי, של שילוב הדין והרחמים, המכילה האלוקית, אפילו על תשובה חלקית, אז אדרבה אומר, יונה, למה? מה, לגויים? אין בעיה. למדתי את המסר, עכשיו אני הולך ליישם אותו אצל מי? ליהודים. ולכן יונה לא שותק, הוא בוחר לדבר, אבל לא בפרק ד' בספר יונה, אלא איפה? במלאכים ב' פרק י' ד'. זוכרים? רק אחרי שיונה מפלים על בשרו את חשיבות המקום של שילוב הדין והרחמים, שאפילו תשובה חלקית היא שווה ועוזרת, אני מזכיר לכם, הוא חי בימי ירובש השני, ירובם בן יואש השני, שעם ישראל לא בהכרח יותר טובים מנינווה, צריך להגיד באמת. ולכן אתה שואל, מה השליחות? לפי הגישה כל השליחות האלה, ללמד את יונה. יונה, אתה צריך ללכת עד לשם כדי לגשר בווינה, להבין שהאוצר אצלך בבית. תלך עד הנינווה כדי שתוכל להיות נביא שמביא דבר השם למי? לעם ישראל. ורק אחרי שיונה מבין את זה, רק אז הוא חוזר לבית שלו בגת החפר. שם הוא חווה את ימי השפל הנוראים של יואחז, מלך ישראל. וירובעם, ראינו בשיעור הראשון, בסדרה, תראו, מלאכים ב' פרק י' ד'. בשנת 15 שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש מלך ישראל בשומרון, 41 שנה, והיה עשרה בעיני אדוני, לא שם מכל חטאות ירובעם בן נבט אשר החטיא את ישראל, הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת, עד ים הערבה כדבר אדוני אלוהי ישראל, שוב פעם שילוב, אשר דיבר ביד עבדו, יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר. כי ראה אדוני יתוני ישראל מורה מאוד ואפס עצור ואפס עזוב ונוזר לישראל ולא דיבר אדוני למחות את שם ישראל מתחת השמיים ויושיעם ביד רבם בן יואש, כן? ולא עשה, כמו שעשה לנביא סוף פרק ג' ימים נואשים אפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל ולמרות זאת, למרות המצב השפל הרוחני המוסרי הירוד חוסר היכולת של עם ישראל לעשות תשובה כי הם שטופים בכל העבירות הקשות יונה שלמד כבר בבית המדרש של נינווה, שגם תשובה קטנה עוזרת, יונה לא שותק בסוף פרק ד'. הוא נכנס לאוהד ועושה בית, חוזר לגת החפר, ולמי הוא מנבא עכשיו? לאנשים שהם רעים וחטאים, לא פחות מנינווה, אבל עכשיו הוא יודע שזה עוזר. ויונה מנבא לא למלך נינווה, למלך ישראל, ירובעם בן יואש השני, שהשם ירחם על ישראל למרות שהם לא ראויים לכך. ולא דיבר אדוני למחות את שם ישראל תחת שמיים עוד 40 יום, ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. מה שאכן קרה, ירובעם בן יואש מצליח לנצח, הוא מביא לישראל תשועה גדולה, פי הממלכה של ישראל שלה מאז ימי דוד ושלמה, וכל זה מכוח של יונה. הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, איך? כי דבר אדוני לא ישראל שדיבר בעבדו, יונה בן אמיתי הנביא, שם הגעת החפר. אבל היכולת של יונה להגיד נבואה כזו, זה יכולת שהיא אפשרית, רק אחרי שיונה למד על בשרו בפרק ד', כמה גדולה היא מידת הרחמים האלוקית. ועד כמה היא קריטית וחשובה להתנהלות של העולם. לפי הפרשנות המקורית הזו, שאני צריכה להגיד, אין לי יכולת לאשר אותה או לסתור אותה מחר, אבל אני לא יודע מה קדם למה, ספר יונה ואז מלאכים ב' פרק י' ד', או מלאכים ב' י' ד' ואז ספר יונה, נכון? אין לי יכולת להגיד, אבל אומר, יש לי רק שני מקומות, אינה בן אמיתי, ואנחנו יודעים שמערכת נינווה זה מקביל לירובעם בן יואש, אבל שוב, אין לי יכולת להגיד בצורה מדעית, אבל גישה פרשנית אחרת, סוברת שאכן יונה שמר על שתיקתו. יונה יותר לא מדבר. למה? כי יונה מבין שהוא בעל תשובה. וראוי לכל בעל תשובה לשמור על שתיקה, שתיקה מתוך הודעה. שתיקה מתוך תשובה על תשובה, והשתיקה הזו היא התשובה הגדולה ביותר, ולכן אני יותר מתחבר לזה מאשר לתוספת המאוחרת של המדרש, שויפול יונה על פניו, השם השם אתה צדק ואני טעיתי. על דרך הרמז בעל תשובה בגימטריה 815. בעל תשובה גימטריה שתיקה. 815, תבדקו. כלומר, בסוף הספר יונה מתעלה לדרגה הגבוהה ביותר של השתיקה. כי כשאתה מדבר, קשה לך מה לעשות? להקשיב. הגמרא אומרת, רי קלי, לא משתעמי. שני אנשים שמדברים, זה טוב לפאנל, לרייטינג, לפופוליטיקה וכאלה, אבל זה לא טוב, אפשר להקשיב. אז איך יונה יכול לדבר עם השם, אם הוא כל הזמן מרגיש עכשיו שמי מדבר איתו? השם. לא רק בקום לכן ננווה, הוא מדבר איתו עם הרוח, ועם האונייה, ועם הקיקיון, ועם התולעת, ועם המלאכים. השם מדבר איתי כל הזמן. ושימו לב שהחל מפסוק ו', הפסוקים האחרונים של הספר, המקרא, הפסוקים בתנ"ך, בעצם עוברים לתאר את יונה בגוף שלישי. איך יונה רואה ומתבונן על הדברים. אין פה דיבור אלוקי ניסי כמו בנבואה, אלא אלוקי מזמין או וימן, מה זה ממנה אולי, את הקיקיון ואת הרוח והתולעת והשמש, ופה יונה מתעלה לדרגה הכי גבוהה. כלומר, איך בעצם בכל מעשה, בעצם מרגיש לו שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו. תראו נתיבות שלום שכבר הזכרנו בתחילת הסדרה, פרשת ויקרא, מקור י'.
וגם חלק מהתשובה שלו.
ודאי, עוד איתה שם, זה ויקרא כתיב באלף זעירה, וקרי בי וייקר, מלשון מקרה. אומר הנתיבות שלום, כל המאורעות והמקרים העוברים על יהודי, הרי הם קריאה נסתרת מהשם יתברך. הקורא ליהודי בלשון נסתר מתוך המאורעות, שוב הישראל, שוב החזור לשורשך ולמקורך, הוא על דרך משל למלך ששלח אתמול למרחקים, והוא שולח אליו תדיר מכתבים הכתובים ברמזים, נסתרים, על כל מה שיעשה ואיך שיתנהג. כמו כן, שולח הקדוש ברוך הוא ליהודי רמזים נסתרים על ידי כל המאורעות העוברים עליו, שהם דבר השם אליו איך להתנהג. יונה שחש איך הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, למד על בשרו שכל תשובה באשר היא תשובה נחשבת. ואם כל דבר קטן מהעליונים בעצם משוחח איתי, אז זה גם נכון גם בכיוון ההפוך. כל תקשורת מהתחתונים שלנו נקלטת ונחשבת בעליונים. כל שדר שאני משדר לקדוש ברוך הוא מלמטה, אבא תרחם, אבא תעזור, אני רוצה, אני צריך, גם אם לא מגיע לי, גם אם אני צריך כדי יכתב ואשוב, עדיין, גם אם זה חיצוני ולא מהותי ולא אמיתי, הקדוש ברוך הוא קולט ומקבל אותנו כמו שאנחנו, תראו דברי הרב זצ"ל באורות התשובה. כשבאים לשוב בתשובה, צריכים לדעת שאין שום מניעה בדבר. אפילו אותם כ"ד, 24 דברים שמעכבים את התשובה, ברמב"ם הלכות תשובה, תכף, כשמבקשים ובאים לשוב עליהם, אינם מעכבים. ואין לבטל שום נטייה של תשובה, לא קטנה שבקטנות, מפה שפלותה, לומר שאין הרעיון הקטן ראוי לפי מידתו שאדם ישאר את עצמו, ולא את הרעיון היותר גדול, לומר שהוא גבוה יותר מערכו, כי הכל עולה ומצטרף ביחד לקומה שלמה ועולם מלא של תשובה, שהוא יקר, גדול וקדום מכל העולמות האחרים. ואולי זהו המסר הכי חשוב של יום הכיפורים, היום הגדול בשנה, לעת ערב בשעת מנחה. אין פה סיפור שעוסק בקריאה לחזור בתשובה. זה לא סיפור התעוררות. כי אם המסר הוא התעוררות חזרה בתשובה, אז כדאי שנקרא אותו באלף אלול, או בראש השנה, או בכל נדרי, או בשחרית. אבל בדקה ה-90, באחר הצהריים של יום כיפור, זה לא הזמן להתעורר בתשובה. אלא שיש כאן קריאה שנה כשבוך הוא ריבונו של עולם. עשינו מה שיכולנו כבר מאלף אלול. עכשיו מה? פשוט תקבל אותנו? כמו שאנחנו. כמו שאנחנו. כן, כמו שאנחנו. ולו רק בגלל העובדה שאנחנו רוצים, אפילו בתשובה חסרה, אפילו בתשובה של רמיות, אפילו אם מחר נחזור לעשות חמאס בכפיהם, אבל לא מהארון, תקבל אותנו. גם אם זה לא אמיתי, כי אתה הוויה אלוקים, גם רחמים וגם דין. וכל מה שאתה עושה משדר אלינו, אז גם כל מה שאנחנו משדרים, בבקשה שיקלט אצלך. אז עד כאן, יש עוד הרבה מה לומר על ספר יונה, אבל סיימנו את החלק הראשון בסדרה. תשעת השיעורים הראשונים, שעוסקים בפשט הכתובים, מה כתוב ומה לא כתוב. מה שנעשה בחלק השני והאחרון של הסדרה, שזה השיעור הבא, השיעור הבא בלבד, זה על דרך פנימיות התורה, לא פשט הכתובים, וכן, על פי הזוהר הקדוש, ועל פי הגר"א, על פי פנימיות התורה, זה מום עובר, אוקיי? ואנחנו נראה פירוש ייחודי של הזוהר הקדוש ושל הגר"א, שבעצם מראינו שכל מה שדיברנו עכשיו, זה סיפור אחר לגמרי, אבל כל זאת ועוד, שבוע הבא, שנה חדשה, ובזה נחתום את הסדרה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.